עכשיו נמשיך היום את נסיב התוירו פרק א', דיבור המסחיל, ובמסכס נידה טונה דווי אליהו. זה, הוא בא להסביר את הגמורה בנידה, סוף נידה, עם ג' עמד א', טונה דווי אליהו, כל השוי נעלו חויס מובטח לוי שהוא בן אוילום הבא, שנאמר הליכויס אוילום לוי, אל תקרי הליכויס אוילום אלו, הליכויס אוילום עד כאן. מבארים את המעלה של תוירה, ולמעשה הדברים מתקשרים למה שלמדנו בסוף השיעור הקודם. הוא מדבר על המעלה של תלמיד חוכם, שהוא מסיק שמייצה הליבה דהילכסה, פירוש ההלכה שהוא האמת והישר. ועיקר התוירה זה הלוכה, וזה הוא יבאר פה בעניין הזה. עיקר התורה היא ההלכה. עיקר התורה היא ההלכה. בואו נתחיל דבר ראשון עם הלשון של המהר"ל בעצמו אצלנו. אומר, ביארו בזה המעלה העליונה שיש לתורה. אומר, הדרגה הכי גבוהה של תוירה. כל השונה, הלכות, כן? הגרסה אחרת זה, השונה הלכות בכל יום, כן? מובטח לו שהוא בן עולם הבא. שונה הלכות. אומר, המעלה העליונה שיש לתוירה, ובפרט מי ששונה הלכות, שמה הוא מובטח לו? זה ההבטחה הכי גדולה שיש, שהוא בן עולם הבא. אין משהו יותר מזה להבטיח לבן אדם שהוא בן עולם הבא. אומר, בפרט מי ששוין להלוכס, כי מי שחשב כי עיקר הלימוד לאדם בחוכמה שישיג בנמצאים ובגלגלים ובמלאכים, ולא ניתנה מדרגה זאת לתורה, לנזיקין ולטומאה ולטהרה. אומר, אם העיקר ההשגה של התורה זה המדרגות הגבוהות וההשגות הנפלאות ולהשיג את הגלגלים שמקיפים את העולם ומה שמוגדר כמייס הבראשיס ומייס המרכובה וכל הדרגות הכי גבוהות, אומר, זה לא נמצא בתורת הנזיקין, כן? ארבע אובייס, זה דרך אגב הדוגמה שהמהר"ל מביא בארבע מקומות, אומר, ארבע אובייס נזיקין, דיני שוימרים, דיני טומאה וטהרה, לא שם זה נמצא. דבר זה, מי שחושב שתורה, עיקר הלימוד לאדם, זה שישיג בנמצאים בגלגלים ובמלאכים, ולא בנזיקים וטומאה וטהרה, דבר זה הוא מכשלה גדולה מאוד. אומר, גם בארנו זה אצל קינים ופיסחי נידה, הנה אינגוף הלוכה, והבאנו המאמר הזה שם. כן? אומר, שם הוא מדבר על זה ומעריך בזה, גם בדרך חיים, על אובויס, וגם בתפארת ישראל, בפרק ג' ופרק י' הוא גם מעריך בזה. ומבאר גם את העניין הזה. ולכך אומר המהר"ל במאמר הזה, בא לומר כי עיקר הצלחת האדם כאשר לימודו בהלכה. עיקר הצלחת האדם כאשר לימודו בהלכה. שם צריך להיות עיקר העבודה של האדם, גם ביחס לחוכמות חיצוניות, וגם ביחס לתורה עצמה, שעיקר הלימוד של האדם צריך להיות בהלכה. עכשיו, מה הכוונה כאן הלכה? מה המשמעות של הלכה? אז כשאתה רואה את הדברים של המהר"ל עצמו, כשהוא מדבר על זה, וגם כשהוא מדבר על זה במקומות אחרים, אתה רואה שהוא מדבר בעיקרון על לימוד, מה שמכונה אצלנו, הווייס דה הבאיה ורובה. כן? אומר בתפארת ישראל, זה מובא פה למטה בהערה 209, בתחילת פרק י', אומר, שואלים הם, בני אדם שואלים, על לימוד התורה במצוותיה ודקדוקיה, ובנזק השור והבור, נזקי שור ובור וכיוצא בזה, שהיה נראה בדעתם כי יותר יצליח כאשר ישיג בעניין היסודות ובמהות הגלגלים ובשכלים הנפרדים, כן? מלאכים ודברים כאלה, לכך דעתם כי הצלחת האדם בהשגת הדברים האלו. אבל מה שאתה יודע משור ובור ולמד את הסוגיה בבקמה או בבמציאה, לא באמת השגת משהו. זו הטעות של בני אדם. ובתחילת פרק י' הוא עונה על זה, אומר, לא בשמיים ולא רחוקה מאיתנו תשובה השאלה הזאת. זה בתפארת ישראל, כן? אומר, אחר שהתבהר לך בפרק הקודם כי לא יקנה האדם ההצלחה האחרונה על ידי החוכמה רק אם הדיבוק בו יתברך, זאת אומרת, זה לא הידיעה של החוכמה עצמה, ולפיכך השאלה למה לא יקנה האדם ההצלחה הנצחית על ידי ידיעת החוכמה שעומד על עניין הטבע ומהות הגלגלים והמלאכים שיקרו צורות הנפרדות, ויהיה קונה ההצלחה בידיעת משפט הזק ארבעה אבות נזיקין ובחילוק תנור וחיריים ושאר משפטי התורה. אנשים יכולים לשאול, כאילו, הגיוני יותר, זה בעצם השאלה, הגיוני יותר שאני אשיג את האלוקות ואת הדיבוק עם הקדוש ברוך הוא על ידי לימוד על מלאכים ועל מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ולא על ידי לימוד של חילוקים בין תנור לקיריים וכמה צריך להיות הטיט ביניהם ומה הדין של התמנה בשבת וכל מיני פרטים מאוד מאוד טכניים של התורה ודיני ארבעה אבות נזיקים. שם אני קונה את הדיבוק האלוקי? אומר, תראה, זה היה הגיוני, הגיוני עושה היגיון ומשנה משהו אם מדובר על תהליך שהוא הגיוני. אבל תהליך שהוא לא הגיוני, ההיגיון שלך לא משחק בו כלום. זה באמת לא משנה מה ההיגיון שלך אומר. אומר, אם התהליך הזה של הדבקות של האדם באלוקים והדבקות של האדם בקדוש ברוך הוא היה תהליך הגיוני, אתה צודק לגמרי. לא יותר הגיוני זה ופחות הגיוני זה. אבל הרי זה לא עובד בהיגיון. זה היה שאלה אם היה קונה ההצלחה על ידי חוכמה. היה ראוי לומר שכל אשר הוא יותר חוכמה, ראוי שתהיה על ידו ההצלחה הנצחית. אבל מה לעשות שאין הדבר כך? רק ההצלחה, מה שעל ידי החוכמה יקנה הדבקות בו יתברך, ומעתה נבקש איזה מן הדברים הם יותר ראויים אל הדיבוק האלוקי, עם הידיעה בגלגלים ובמהות ארבעה יסודות, או הידיעה במשפטי התורה. זה הרי הגלגלים בעצמם אין להם דבקות בו יתברך, אז אם כן, איך יקנה בזה ההצלחה האחרונה? אומר, אין שום דבר שהמלאכים ומעשה מרכבה שיותר קרוב אל בו יתברך, אליו עצמו, יותר מאשר הדברים הרחוקים יותר, שנראים לך כרחוקים יותר. וכן אם הוא לימוד חוכמה ובינה בעניין היסודות והגלגלים. אין הנושא מצד עצמו נחשב. זה לא, אין עניין לדבר עליהם, על הגלגלים, על המלאכים. מה שכל הנבראים בעולם הם בהם השלמות הגמור. ולפיכך כאשר קונה הידיעה באילו דברים שאין מעלתם בעצמם כל כך, אי אפשר שיהיה זה ההצלחתו של האדם האחרונה. אבל התורה, וכמו שהיא מתגלית בעולם הזה, שהיא דרכי השם יתברך וגזירותיו אשר גזר השם יתברך, ואל יחשוב כשהוא קונה, כאשר קונה הידיעה בארבעה אבות נזיקין, שהוא קונה הידיעה בשור ובור. אומר לא, אז הוא לא קונה ידיעה. אומר כשדבר זה היה קשיה, אומר כל השאלה הזאת, אם היה קונה ידיעה באדם עצמו והמגיע אל האדם, זה היה קשור לאדם, אז היה אפשר לשאול קושייה זאת. אבל התורה היא גזרה מן השם יתברך והתעלה שמו, והיא לעולה לאדם, כמו שהיא כל התורה שהיא גזרה ועולה לאדם. לכך כאשר יקנה האדם הידיעה בהזק ארבעה אבות נזיקים וכיוצא במשפטי התורה, נחשב זה שקנה הידיעה בגזרת השם יתברך והתעלה שמו, אשר גזר על האדם הנהגתו. וזהו ההפרש הגדול שיש בין ידיעת התורה והידיעה בעניין הגלגלים והיסודות עצמם. טוב, הידיעה הזאת היא ידיעה שיש בשכל האדם, ויש ידיעה במה שמסדר השם יתברך והתעלה שמו אשר סידר אותם, והעוסק בתורה הוא עוסק בסדר אשר סידר השם יתברך, ואין זה דבר מצד האדם. ועד רבה הגזרה היא עולה לאדם. אם כן, היא לא מתייחסת לאדם, ולכן היא קרובה יותר לקדוש ברוך הוא. פרק עין גם, קרוב הדבר בפיך ובברכה לעשתו, היא הלכה בכל מצוות התורה, בארבע אבות נזיקין ובארבעה שומרים, לא בשאר חוכמות. הדבר הזה צריך קצת ביאור, כי בגדול, השלב הראשון מה שהוא אומר זה, שתי הדברים שווים. זאת אומרת, אין משהו שתלמד קבולה תהיה קרוב יותר לקדוש ברוך הוא מאשר כשתלמד דברים אחרים. כי שתיהם קרובים לקדוש ברוך הוא באותה מידה. רק מה כן קורה? הדבר היחיד שכן אתה יכול לזכות בו זה לא על ידי הידיעות המופשטות, אלא על ידי שאתה מקבל עול גזרת מלך, ומתאמץ להבין את דברי המלך, דבר המלך ודתו, ואת גזירת המלך. ועל ידי העמל בדבר הזה, אתה מגיע אל הדבקות בשם יתברך. יש לנו רעיון דומה, כשהמהר"ל מסביר את עומר רבי יוסי, יהי חלקי ממתי בדרך מצווה. מתי בדרך מצווה, זאת אומרת אנשים שמתים בדרך שהם הולכים לעשות מצווה. שואל המהר"ל, לא עדיף בזמן עשיית המצווה עצמה? למה הליכה בדרך למצווה? אומר המהר"ל, כשאתה עושה מצווה, זה אתה עושה מצווה. יש פה את האדם, נכון, הגוף הגשמי, שעושה את המצווה, ויש פה אני, קיים, שעושה את המצווה. כשאדם הולך בדרך לעשות מצווה, הוא עדיין לא עשה את המצווה. אין לו עדיין את התחושה הזאת שאני עשיתי, האגו לא קיים. הוא לא קיים בכלל, כי אתה עדיין רק רוצה לעשות. ואז האדם דבוק לקדוש ברוך הוא באמת. ולכן רבי יוסי מבקש, מסביר המהר"ל, שיהיה הם חלקים ממתי בדרך מצווה. מי שמדבר על הרעיון הזה ממש בהרחבה, זה נמצא גם בחויזה מלובלין, אבל בהרחבה גדולה אצל רב צודק. רב צודק מדבר על הרעיון הזה המון, הוא מדבר על הכוח של, של, של יהושע בן נון, לצאת למלחמה נגד המלאק, לא רק מכוח ידיעת התורה המופלאה של יהושע בן נון, כן, כמובן, הוא היה השויפת והתלמיד של, של מוישה רבינו, אלא מצד זה שמסדר את הספסלים, מצד זה שמשתוקק לתורה, רוצה לעזור לתורה. כשאתה יודע סוגיה, אתה יודע סוגיה, אבל אתה יודע סוגיה. כשאתה רוצה לעזור לתורה, כשאתה משתדל שיהיה לך קשר לתורה, הבחינה של זבולון, כמו שמוסבר ברב צדוק, היא יותר גדולה במידה מסוימת מיסוחו, כי זבולון קשור לתורה בעצמה, לא לסוגיה מסוימת. אין לו את הסיפוק ואת הביטוי עצמי שיש לה, אפילו ליסחר, כן? בקדושה, אבל יש לו איזושהי אמירה של עצמו. פה אין אמירה של עצמו, יש רק זורק את עצמו, הוא בעצם מכניע את עצמו לקדוש ברוך הוא, יש פה ביטול מאוד מאוד גדול לשם יתברך. והדבר הזה נמצא בתורה, והמהר"ל בעצם אומר דווקא בחלקים בתורה שהם פחות נשגבים ומרוממים ואלוקיים ומגולים, אלא באמר התורה, כי זה דבר השם, כי דיני שוימרים נאמרו בתורה בפרשת משפטים, קדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה הזאת, אז אנחנו עמלים בתורתו, כי זאת תורתו. ואז כשאדם מבטל את עצמו אל תורת השם, הוא זוכה להיות דבוק אל השם. כשהוא דבוק אל השם, הוא מגיע לסוג השמייצה, להשם אימוי. השם אימוי זה נקרא. הסוג השמייצה ששלוח כמייצה בכל מקום, והשם אימוי. הקדוש ברוך הוא איתו, באמת הוא זוכה לדרגה הזאת. הדרגה הזאת בעצם תלויה בביטול לתורה. וההתבטלות לתורה זה המאמץ והיגיעה בשור ובור, והרבור וסנזיקין. עוד פעם, אפשר גם ללמוד את הדברים הכי נשגבים באותה תפיסה, באותה גישה. יש אמרה, נראה לי, של החידוש הערים, שהוא אמר פעם, הוא ממשיל את הלימוד בקבולה מול ניגלה, הוא אומר את זה, אני מקווה שאני מדייק במשל שלו, הוא אומר את זה, שזה כמו לשחות בבריכה. כשאתה מלמד מישהו לשחות, אז אתה מתחיל עם המים הרדודיים, ואז אתה מגיע למים העמוקים. אז נכון שפה זה לכאורה מים רדודים, אבל ללמוד שחייה לומדים המים הרדודים. למה? אז אולי זו תוספת שלי, אבל כבר התבלבל לי, אבל נראה לי שלפחות זה ברור ממה שהוא אומר, שכוונת הדברים, מה אתה צריך ללמוד בלימוד? ללמוד איך ללמוד זה ללמוד איך לצוף. איך לבטל את עצמך וככה להפוך את עצמך לצוף מעל המים. עכשיו, הדבר הזה, אם אתה תתחיל מיד בעמוקים, הסיכון הוא גדול. תתחיל ברדודים. ברדודים תלמד איך לצוף. אחרי שתדע איך לצוף ברדודים, תוכל לצוף גם בעמוקים. אחרי שתלמד זכייה ותלמד לחתור בתוך המים ולהתקדם במים ברדודים, אז תתחיל בעמוקים. תורה היא אותה תורה, גם ברדודים וגם בעמוקים. זאת אומרת, אי אפשר להגיד על תורה רדודים, אני מתכוון, אבל גם בחלקים הנגלים של התורה, שפחות גלוי בהם הדיבור על האלוקות, וגם בחלקים העמוקים יותר של התורה, ששם אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. אבל אתה לא יכול לקפוץ ישירות לשם, אתה לא יכול להיות רק שם. וגם אם אתה חושב שפה אתה קונה יותר מפה, אתה טועה לגמרי. אתה צריך ללמוד לצוף, אתה צריך ללמוד לבטל את עצמך. זאת הדרך שבה עוברים את המים. אז אתה יכול להתחיל לחתור. ואז אתה יכול גם להתקדם. את זה לומדים ברדודים. שם אתה לומד, שם אתה מתאמץ, ואז באמת נמצאים בכל ים התורה. מתפשטים בכל התורה כולה. ומכל התורה כולה מגיעים לקרבת השם ולהתעלות ולדבקות בשם יתברך. אבל כשאתה מדבר על הלימוד, כשעיקר הלימוד, ואיפה שצריך להיות השימת לב של האדם, זה דווקא בחלק הזה של הלכה. והלכה, יש לה את הכוח הזה, עיקר הצלחת האדם, וההצלחה שלו זה להגיע לבין העולם הבא. זאת ההצלחה הלכה. ההצלחה של האדם זה כאשר לימודו בהלכה, דווקא לימוד ההלכה. הוא מסביר גם באמת מה הנקודה של הלכה. הלכה זה הלכה פסוקה, כן? הלכה היא הלכה פסוקה, לא נוטה מנקודת האמת, לא לימין ולא לשמאל. לכך נקראת הלכה, זה לשון בדרך החיים בפרק ג' משנה י"ח. עיקר התורה היא הלכה, כי ההולך הוא הולך בדרך ישר. זה גם הוא כותב אצלנו, שזה לא לנטות לשום צד, לא לימין ולא לשמאל. פסק הלכה בפרק ה' משנת את זין, אומר המהר"ל בדרך חיים, פסק הלכה הוא מצד מדרגה שהיא למעלה מן המחלוקת. המחלוקת זה פוסל וזה מכשיר, וכל אחד טעם בפני עצמו. ברור המחלוקת, דיינו ההלכה, והוא מצד השכל הפשוט, שהוא שכל גמור, שלא שייך בשכל פשוט לגמרי מחלוקת. הלכה, בתפארת ישראל פרק ע', הלכה הם דברי תורה שהם באמת כך פירושם. לא ייתו ימין ושמאל מן האמת, לפי כך נקרא הלכה, שהולך בדרך אינו נוטה מן היושר, לא לימין ולא לשמאל, כך דבר ההלכה אינו נוטה מנקודת האמת. טוב, זה הדרך הישר. יש פה נקודה מאוד חשובה. כשאנחנו מדברים על הלוכה, במסיק שמייצה, אני בדהילכסה, זה בעצם, אנחנו תמיד מחפשים את הישר ואת הפשוט של הדברים. זה כלל שקיבלנו מרבותינו, שכל פעם שפוסקים הלוכה, איפה שלא יהיה, כן? כשיש מחלויקס במשך וטז או מה שלא יהיה, אתה לומד את הסוגיה ואתה רואה מה נוטה יותר וקרוב יותר אל הפשט, וככה ההלכה. זה לא שאנחנו החלטנו שהשח יותר גדול מהטז. דרך אגב, בליטה היו פוסקים כשח נגד הטז, ובפולין היו פוסקים כטז נגד שח. אבל בגדול, אני מדבר, מה שאני קיבלתי מרבותיי בתפיסה הליטאית, אז היה ששח, פוסקים תמיד כשח. למה? כי תמיד הוא פשוט יותר. ותמיד שאתה לומד סוגיה, זה יותר בפשט הדברים. בפשט הדברים זה נכנס יותר טוב. הפעמים היחידות שלא פוסקים כמו השח, זה כשהשח עצמו מתחיל לפלפל. הוא מתחיל לעשות פלפולים. אם זה פלפולים, אז כבר לא הולכים איתו. אבל זה עוד פעם, ההכרעה היא בגלל הפשטות של הדברים. וכמה שזה יותר פשוט, זה יותר אמיתי. יש דוגמה נפלאה שאני מאוד, מאוד אוהב, ולכן כנראה שכמה כבר שמעו את זה ממני. יש נתפס לאחרונה ממכון ירושלים חידושי מהר"ל על הש"ס. חידושים שלו ברגיל, על הש"ס, לא באגדתא, אלא בהלוכה. יש שם בסוגיה באילו מציאס. סוגיה אילו מציאס כולם מכירים. המשנה אומרת אילו מציאות שלו ואילו חייב להכריז. הדוגמה הראשונה, יש שם 10 דוגמאות במשנה. הדוגמה הראשונה זה מצא פירות מפוזרים. אדם שמוצא פירות מפוזרים, ההלכה היא הרי אילו שלוי. באה גמרא ושואלת שאלה, וכמו? נכון? בדרך כלל מתחילים ללמוד גמרא ואילו מציאס. זה הגמרא הראשונה שלמדנו. וכמו? פיזור. כמה רמת הפיזור? אומר רבי יצחק, קו ב-400. זאת אומרת, כמות של קו, מידת משקל מסוימת, שמפוזרת ב-400, זה מה שכבר הרי אילו שלוי מותר לו לקחת. אם זה יותר מקו בשטח של 400, אז לא, צריך להשאיר את זה, זה שייך עדיין לבעל הבית. קיצר, אומר רבי יצחק קו ב-400. אומרת הגמור, רגע, אתה אומר קו ב-400, מה פירוש? אם זה דרך נפילה או דרך הינוח? אם זה דרך נפילה, שברור שנפל לבן אדם, אז אפילו יותר מקו ב-400 אמור להיות הרי אילו שלו. כי זה ברור שבעל הבית התייאש, אז מותר. ואם זה דרך הינוח, זה ברור שמישהו יניח את זה? אז אפילו בוציר מיוחה, נעם אלוהי, אפילו פחות מקו ב-400, פחות מקו בשטח של 400, גם אתה אמור להשאיר, כי זה דרך חינוח, ברור שמישהו יניח את זה, הוא לא יפקיר את זה. אומרת הגמור, מרוק ומדובר במחנש תדווי דורי הסכינן. מה זה מחנש תדווי דורי? מקום כינוס תבועה, ואז באים אוספים את התבועה, מעלים אותה לסקים, מובילים, נשאר תמיד בסוף קצת תבועה לרצפה. עכשיו, אם זה כמות של יותר מקו בשטח של 400, שווה לבן אדם לחזור, להרים את זה ולקחת. לא, לזכור פועלים לעשות את זה. אם זה פחות מקו ב-400, קו ב-400 או פחות, לא שווה לבן אדם לתרוח. לא שווה לו עכשיו לחזור ולעבוד בשביל זה. הוא מפקיר את זה. תוספות, מיד שואל, והשאלה מאוד, מאוד מתבקשת. המשנה הזאת מדברת על דין של ייאוש. נכון? אילו מציאות שלו ואילו חייב להכריז. זאת אומרת, מישהו איבד משהו, אתה מצאת, ומה הדין אם הבן אדם התייאש? זה הנושא של הפרק הזה. מה הבאת לי בתור דוגמה ראשונה? משהו שמישהו מפקיר מרצונו. זאת אומרת, הוא החליט להוציא את זה, זה מי שרוצה שייקח. זה בכלל לא קשור לסוגיה. לא היה עדיף, שואל תוספות. והמהר"ל בלשונו גם שואל את זה. זאת אומרת, בלי להזכיר שתוספות שואל את זה, כן, כדרכו. הוא אומר, זאת אומרת, מי שילמד את החידושים שלו, שזה יראה שכדרכו הוא לא מזכיר שהשאלה הזאת נשאלה. אבל הוא אומר, הוא שואל גם את השאלה, לא היה עדיף להעמיד את זה בדרך נפילה? מצא פירות מפוזרים, הכוונה שהאדם נפלו לו פירות, ואתה מוצא פירות בדרך נפילה, בלי וכמה קו ב-400. לא משמעותי, כן, לא משנה איזה כמות. אם זה דרך נפילה, זה מותר. מצא פירות מפוזרים, פירות בדרך נפילה. בלי להיכנס לזה. כמה? קו ב-400. מה הקשר של הקו ב-400? לא, מחנה של דוי דורי. למה להוציא את זה מהפשטות? הפשטות היא, מדובר בדרך נפילה, כל כמות שהיא. אם זה דרך נפילה, זה, זהו. תויסס כבר בעצם אומר את זה. תויסס אומר שרבי צחוק אומר, וכמה קו ב-400? זה גם מדברי רבי צחוק. אומר, וכמה קו ב-4, וכמה, אמר רבי יצחק קו ב-400, אבל וכמה זה גם שאלה שלו, כי בעקרון אין מקום לשאלה הזאת של וכמה. פשוט, נפילה, מותר, זהו, בלי וכמה. אומר המהר"ל, ונראה, עוד אלוהי מוקלי דרך נפילה ואפילו טובה, מפני די יותר מסתבר שהתנא השמועינן אך מילסא דבי דורי, יותר מסתבר שהתנא רצה להשמיע לנו את העניין הזה של תבועה, שהוא שכיח יותר ממה די השמועינן דרך נפילה, ולא שווק המצוי, הוא מדבר בשאינו מצוי. זאת אומרת, הוא אומר, זה תכניס יותר מצוי. כל חקלאי מרכז חורה ומפנה אותה, ונשאר חלקים, והוא מפקיר. לכן זה מאוד שכיח. והיות וזה יותר שכיח מאשר שאדם איבד פירות, אפילו מתגדר שאדם מאבד פירות, זה יותר שכיח, לכן על זה מדברים. תירוץ, איך היינו מגדירים אותו בשפה הישיבתית? בלבטיש, נכון? תירוץ נחמד, פשוט, מאוד בלבטיש כזה, לא למדני מדי. זה פשוט יותר שכיח, לכן הוא מעדיף לדבר על הציור הזה. עכשיו, הם עשו איתנו חסד, מכון ירושלים, כשהם הדפיסו את הספרים האלה של מהר"ל. למה? כי המהר"ל עצמו, היא כתב ומחק. היה כתב, מה שהגיע לידם זה הכתב יד המקורי של חידושי מהר"ל. ושם יש מחיקות. זאת אומרת, דברים שהוא כתב ומחק והשאיר ושינה, כמו שהאדם בספר שלו. עכשיו, הם בדרך כלל מחיקות לא הודפסו, אבל הם החליטו כן להדפיס את המחיקות בתוך סוגריים. זאת אומרת, הם כותבים לך, זה בכתב יד, זה נמצא הדבר הזה, והוא מובא בהערה בצדדי הגיליון, המוסגר בהמשך, הוא עבר קו שכנראה בא למחקו. אז היות והוא מחק את זה, אז הם התפיסו את זה בתוך סוגריים. עכשיו, למה אני אומר שזה חסד גדול הם עשו איתנו? כי בוא נראה מה התירוץ שאמר על כתב בהתחלה, דחה אותו וכתב את התירוץ הבלבטי שזה, כן? בואו תשמעו תירוץ סופר למדני. דהוק שולי, אומר למה באמת המשנה מתחילה לדבר על כמו? קו בארבע אמות ולא במחלשת דבי דורש, שזה ציור מוזר, ולא מדברת פשוט על דרך נפילה של הפירות. דהוק שולי, לישנה דקוטון נפירויס מפוזרויס. אומר, הלשון המשנה הזה מצא פירות מפוזרות. אומר, אם זה תלוי בדרך נפילה, זה תלוי ברמת פיזור? לא. זה פירות, זה דבר שאין בו סימן, ולכן הבן אדם איבד את זה, אז הוא התייאש, וכל צורה של פירות בדרך נפילה מותר לקחת. תלוי בפיזור, אין שום קשר לפיזור. אז למה המשנה אומרת פירות מפוזרות? דדוטל ימידה במפוזרויס, רק הכל עם דרך חינוח, דרך חינוח, דרך נפילה, זה מה שקובע. בישלי מגבי מאויס, הקטע הבא, הדבר השני במשנה, מאות מפוזרות. שם, כל אשר אינם צבורים נקרא מפוזר. מאות יש שתי מצבים. או פיזור, שזה דרך נפילה, או צבור. מגדל או צורה. צורה, כמו שהגמרא מפרטת בהמשך, יוצר לך צורה שמצביעה שמישהו יניח את זה. במאות ההגדרה היא פיזור. מה שלא צבור הוא מפוזר. ואין להניח מאות. אין דרך הינוח במאות, רק צבורים. אף אחד לא זורק כסף בצד. זה, אם זה צבור, זה מונח בערימה, סוג של צורה, זה אומר שמישהו יניח את זה. אם זה מפוזר, זה אומר שמישהו איבד את זה, וזה דרך נפילה או דרך חינוח. אבל פירות, לקלמי מרקח, דלפעמים אינם צבורים וגם אינם מפוזרים. יש צבורים ויש מפוזרים, ויש לא צבורים ולא מפוזרים. דרך נפילה ודרך חינוח בפירות לא קשור לפירות מפוזרים. וקושה, דאי דרך חינוח, אפילו מפוזרים. אם זה יש אפשרות דרך להניח פירות גם כמפוזרים, נכון? אפשר להניח פירות מפוזרים, וזה נורמלי. ואפשר, ואי דרך נפילה, אפילו לא היו מפוזרים נמה. אז בעצם, אומר המהר"ל, למה הגמור שואלת וכמה? כי ברור לגמור שזה לא יכול להיות כל כמות שהיא, והכל תלוי בדרך נפילה ודרך חינוח. למה? כי אם זה תלוי, אז מה הקשר בלשון המשנה פירות מפוזרים? אין שום קשר לפיזור, לא לצד הזה ולא לצד הזה. יש מפוזר שהוא דרך חינוח, ויש לא מפוזר שהוא דרך נפילה. אז זה לא אמור להיות פירות מפוזרים. במאות כן, אבל בפירות לא. לכן חייב להיות שפירות מפוזרים, זה לא מדובר על דרך נפילה. אם ככה, מדובר על רמת פיזור אחרת שאדם מפקיר. אז וכמו, כמו ארבעה מויז ומכנסת דבי דור. נפלא ויותר, תירוץ למדני. טוב ומתוק. אם היה שתי בחורים בישיבה, אחד היום עושה תירוץ הזה של המהר"ל, ואחד את התירוץ הראשון, ברור את מי הייתי לוקח לחברותה, נכון? אבל אתה רואה שהמהר"ל מחק את זה. ומצא תירוץ יותר טוב. מה התירוץ יותר טוב? לא, זה פשוט יותר שכיח. כמה שיותר פשוט, יותר אמת. אני לא אומר, זה כיף ללמוד בצורה למדנית. והתירוץ הזה הוא באמת, הוא תירוץ נפלא, פירות מפוזרות, אבל אתה רואה שהמהר"ל מחק את זה. הלכה, בלומדס ודאי שלעדיף להגיד בשיעור כלולי, אין ספק שאתה מוסר שיעור, אז אתה אומר את הקטע המחוק, לא את הקטע שהוא כתב בהמשך, כן? לא את ההערה הפשוטה יותר. כי זה הצורה של הלימוד, כן? אבל כשאתה בא ולוקח את הלימוד ומנסה להגיע להלוכה, אתה חייב להגיע לתירוץ השני. ההלוכה היא כמה שיותר פשוט, יותר נכון. כמה שזה יותר קל להבנה, וכמה שכל ילד יסכים איתך, זה יותר אמיתי. עכשיו, והדבר הזה, זה בעצם, אני אומר, רואים את זה בדברי מהר"ל. הנה, יש לך דוגמה, כשאנחנו באים להסביר את המהר"ל, ודאי שאפשר להביא את הדוגמה הזאת, כן? מהמהר"ל עצמו, שאתה רואה בעיניו מה היה יותר חשוב, ומה היה יותר אמיתי. אני לא, עוד פעם, הוא לא כותב שהתירוץ הזה יותר אמיתי. הוא מחק את זה וכתב במקומו, בהערה בצדי הגיליון, תירוץ אחר. הרבה פעמים יש לנו תחושה כזאת שאתה רואה תירוצים כאלה, אפילו בקדמוינים, כן? תירוץ כזה, זה יותר שכיח, אתה חושב, תשמע, אם הוא היה יושב פה בישיבה, היה לו תירוץ יותר טוב. והשיטת לימוד שאנחנו לומדים היום, היה שומע את התירוץ הזה, של פיריס מפוזור, זה פשוט חסר בהגדרה, זה פשוט לא הגדרה של פיזור, חייב להיות. ברור שהמהר"ל היה אומר את התירוץ שלי, ולא את התירוץ שלו, נכון? אבל אתה רואה, הנה, פה יש לנו חסד, אנחנו רואים שהמהר"ל ידע את התירוץ הזה, כתב אותו, מחק אותו, והלך לתירוץ השני. כי, ועוד פעם, אני אומר, אולי בתור בחור בישיבה או בתור אברך צעיר, זה לא בדיוק אמור להיות הדרך של בן אדם לחפש את הנקודה הזאת, כי יש עניין בלחדד את המוח ולחדד את היכולות של הלימוד, שזה דווקא כן בלעיין ולהעמיק וללמוד ולהגדיר במשנה מה ההגדרה של פיזור, וזה טוב. אבל כשאתה בא להעמיד הלכה, אתה תמיד צריך לחפש את הישרות של הדברים, את הפשיטות של הדברים, כמה זה נהיה מובן לגמרי, ופשוט לגמרי. ולא את המפולפל ואת ה... כמה שהמפולפל הוא הרבה יותר יפה, הרבה יותר מקסים. אבל צריך לחפש את האמת של ההלכה, את האמת של תורה. וזה דבר שגם אתה רואה הרבה פעמים בחור לומד, יש לו סברות. אתה שואל אותו, אתה היית מתיר הגונה עם הסברה הזאת? אתה, מה יוצא לך הדין עם האוילים? בסדר? הדין עם האוילים. מי שמדבר על זה המון זה החזון איש, כי החזון איש, כל ההגדרה של לימוד אצלו זה לימוד הלוכה, וישוק הוא ללמוד הלוכה. מי שרוצה, באמת, נראה לי שפשוט להביא את הכל זה יהיה יותר מדי, אז יש בפרק ג' פרק ג' באמונה וביטחון, זה כל הפרק מדבר על העניין הזה. הוא מתחיל עם זה שיש הרבה בלבולים בעולם שאנשים מהרגש שלהם נוטים לצד הזה ומגדירים רודף ונרדף ומגדירים את כל המציאות בצורה שאם היו לומדים הלוכה הם היו רואים את המציאות האמיתית, האחרת. ואז הוא נכנס מה זה באמת תורה. והוא מגדיר תורה זה הווי שוקוד ללמוד הלוכה, לברר סוגיה וללבן אותה ולהתאמץ להבין אותה עד שמבינים אותה. ואומר, ומי שרחמנה ליצלן מגיע למצב שאין לו את המעלה הזאת של הלימוד התורה, אומר זה השם ישמור, השם ישמור, השם ישמור. טוב, יש לשונות נפלאים ממש בלשון של החזון איש. פירור הדין מן הגימורה שזו העבודה יותר אהובה לפניו יתברך. זה מביא בשם רב חיים ולוז'ינו. תכלית השלמות האהובה לפניו יתברך. יש לו שם לשון, אדם שלא זכה לזה, אמר חוסך נפשו מעיון ההלכה, אשר חסך בזה את נפשו מלטעום טעם חוכמה. על לא הוידה אחת עבד, רק איבד את כל ישותו, וישם את כל הווייתו לאפס, ומהיתרון לאוויל תחת השמש. הולך השיחים ואין נוגע לו, וכילד משתובב כל צבא ימיו, לא ידע את חוליו ולא ירגיש מכאוביו, הוא לא מרגיש כמה הוא חולה, פיו ידבר גבוה וליבו רהב כאיסטרה בלגינה, יגדל בעיניו קטנטנותיו ושבע צחצחות ושבע הצחצחות, ילין ברוב גאווה, את עוניו לא ידע ואת אל החוכמה לא ירעב, כי אומרם אין שויטה מרגיש. זה האדם שחוסך את נפשו מעיון הלוכה. כן, זה עיון הלוכה, זה, והפך, הדוגמאות שהוא מביא פה מהגמור באיריס דף יוד בייס, כן? מה הדין, גודל של הקה בצרעת, אם הוא מותר באלמונה, כן? שרב פופה, רב הונה ברי לרב נחמן, פשט לרב פופה את השאלה הזאת, קום נשקה על רישה ויואב לי ברטי, נשק אותו על הראש ונתן לו את הבת שלו. זה הלוכה שלא נוגעת לכלום בזמן רב פופה. כלום, לא נוגע בכלל. אבל מה, הוא ברר יותר טוב מה הגדר של הקדוש הסקיונה. אז קום נשקה על רישה ויואב לי ברטי. אומר, הדבר הזה לא יקרה בריקי ההלכה. כן? אנשים שאין, שהלכה אחת, שהוא מברר יותר טוב, תוציא אותו משוויון הנפש, לתגבור את ההתפעלות וההתלהבות, שייתן לו את הבת שלו לאישה. טוב, מכאן סתירה גלויה לאלה שחסרו נפשם את קניין האהבה של הלוכה. טוב, הוא מביא פה עוד דוגמאות, את החזוני שנפלא מאוד בעניין הזה. רק יש קטע אחד, הוא כותב שיש לפעמים שאדם יודע שזה לא בסדר, והוא יודע שצריך להיכנס ללמוד הלוכה, אבל הוא מתבייש. ואומר, וכשזה נורא והיום, כשדווקא עמידת הבושה, שעמידת טובה, היא זאת שעוצרת את הבן אדם להיכנס ללמוד הלוכה כמו שצריך. אומר, מידות רעות, יש לנו הרבה עצות איך להתמודד איתן. יש הרבה פרקי מרפא. אבל מה נורא המחאוב והנוש מהקטה של מידה יקרה טועה בדרכה, אשר מנקודת הנבה וממרכז הצניעות רפו ידיו מלקנות חוכמה? ומה רב אושרו לו היה מזוין במידת העזות והחוצפה בהזדמנות זו? בשעה שכליותיו ייסרו על רוב כישלונו, על עוזבות תורה מקור מים חיים, וכבר עברו מיטב שנותיו ועוד מעט והכל אבוד אבידת נצח. ממה אתה פוחד? למה אתה לא מתיישב ללמוד הלוכה כמו שצריך? הלוכה, כאן הכוונה לא ללמוד משנה ברורה, אלא ללמוד סוגיה טוב, ברור, עד שיוצא לך ברור ואתה יכול לפסוק הלוכה למעשה מתוך הסוגיה. שהכל ברור לך עם כל השיטות כמו שצריך. נו, ומה אתה פוחד? והבתם התמיהה של ברנש פלוני ופלוני. כן, הוא הסתכל עליי, הנוכחת במראה דמיונו, אתה רק מדמיין שהוא מחלימה את פניו, ולא עצר כוח, אין לו כוח להתאמץ נגד דמיון הבל וחזיון שו. מעט חוצפה, מעט עזות, ותראה נכוחות. חזון שמתחנן, כן? מעט חוצפה, קצת חוצפה, באמת, אביס עלי. מעט חוצפה, מעט עזות, קצת עזות פונים. ותראה נכוחות. ומה נחשב מחשבת בין תמותה, בשר ורוח, כחלום יעוף? ולמה תיכנע מראות עיניו? ולמה לא תיכנע מכלימת עולם המאיימת עליך בישארך ריק, מייגע לריק ונולד לבעלה? חזק נא בן אדם, חזק ולבוש אומץ, חגור מרץ, והווי שקוד ללמוד עליך. זה פרק ג', הקטע שציטטתי עכשיו זה מכאות חוף זיין. אבל כל פרק ג' הוא מדבר על העניין הזה, שיסוד עד עוד למד, אחר כך הוא מדבר על נגיעות ושור אחד ודברים כאלה. אבל עד שם, נקודה הזאת, הלוכה זה אומר ללמוד סוגיה, לברר אותה עד ההלוכה למעשה. ובא מהר"ל ומעמיד לנו שזה ההליכה הישרה, זה תלמיד חוכם. זה תלמיד חוכם. הצורה של תלמיד חוכם זה שהוא נמצא בתירה, ובתירה של מעמד של תירה ולימוד התירה עד ידיעת ההלכה. ובאור זה, אני חוזר ללשון המהר"ל אצלנו בנסיב התורה פרק א', כי ההלכה הוא אמיתת התורה עד שאינו נוטה לא לימים ולא לשמאל. וזה לשון הלכה, אשר שימשו בחכמים לומר הלכה כך וכך. כן? הלכה, כלומר, הליכה היא יושר הדרך שאינו נוטה לא לימים ולא לשמאל, הוא כך. זה ההליכה, זה הדרך הנכונה. עיקר החוכמה בתורה, בהלכות המצוות, זה הצלחת האדם. עיקר התורה הוא הלכה, כן? לא נוטה. הדרך הישרה, הלכה, אומר גם כן, התורה יש לה הרבה פנים. אבל זה בבאר השישי, בבאר הגולה. אומר, התורה יש לה כמה פנים. מכל מקום, דבר שהוא הלכה למעשה, אינו רק פנים אחד. ולכן אינו נוטה רק מן האמת הגמור. אינו נוטה מן האמת הגמור. זאת אומרת, יש הלוכה, ככה אנחנו נוהגים באמת. ולכך, דבר זה מביא אל חיי העולם הבא. כי הדרך אל עולם הבא צריך שלא תהיה נוטה, לא לימים ולא לשמאל, וכמו שבארנו לפני זה, מהי פרשת דרכים? זה תמיד חכם שמסיק לשמע את זה, עלי בדעיל חסה, כי פרשת דרכים זה עוד פעם, לפרוש מהדרכים האחרות, לא להיות נטייה, לא לימים ולא לשמאל, אלא לא לקצוות, כי הקצוות הם רעים, כמו שכבר למדנו בתחילת פרק א', ורק ללכת באמצע שהדרך הנכונה, ופרשת דרכים, הדרך, הרי כי פרשת דרכים הוא הדרך הפורש מן הדרכים שהם נוטים מן היושר, והוא הולך ביושר. הולך נכוחו לאשר ראוי ללכת. תלמיד חוכם שמסיק שמע יצא לי בדיוק הזה, הדרך ההוא הולך ביושר אל עולם הבא לגמרי. לשון הרב בדרך חיים. וזה שאמר, כל מי ששונה הלכות, מובטח שהוא בין העולם הבא דכסיב, הליכו יסאוי לום לוי. כלומר, שיש לו הליכה. הליכות עולם לא, ההליכה והדרך אל עולם הבא על ידי הלכות של תורה. הלכה מברר המעשה אשר יעשה, בלשון הרב בדרך חיים, והדרך אשר ילך מתוך עירוב וספק, ודבר זה כמו מי שמברר הדרך הישר מבין שאר דרכים. ולפיכך הם גופי הלכות, שההלכה מברר ההילוך בין שאר דרכים, ולכך נקרא הלכה. הן גופי הלכות, הליכות עולם לא. יש בלשון, בדרוש על התורה, זה מובא בהר"ן 215, בדרוש על התורה. חי השם צבקות, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. להיות התורה עמך, להוליכך בדרך ההולך נכוחו לעולם הבא, כמו שאמרו, כל השוי נהלוך רויס בכל יום מובטח לשבן עולם הבא. כי שם הלכה ייפול על שאינו נוטה מנקודת האמת. ולפיכך, דרך זה, הוא שמוליכו לעולם הבא, הוא היא דרך הישר שאינו נוטה מנקודת האמת. אבל ילבשו דבר שהוא הפך האמת, והוא דרך הכלכלות, אין זה רק שגורם להסירו מדרך העולם הבא. כן, הלכה היא אמת, לא שייך לומר הלכה של טעות. אז הוא אומר, זה בעצם העניין של הלכה, ולכך אמר גם כנתנה, כי נינו פסחי נידה, הין, גופי הלוכו, כי בהם האדם זוכה לעולם הבא לגמרי, הם הליכות עולם, תירס מוי שנקרא תורה, אומר המהר"ל בדרך חיים, מפני שלשון הוראה, כי הזכרנו בזה גם בעבר, כמה סיבות בזה, כי התורה מורה הדרך אל העולם הבא, הלכות זה הנקודה הנבחרת שהיא פונה אל עיקר העולם הבא, כי הדרך הזה הוא צריך הוראה, כי הוא דרך צר מאוד. ואם היו בני אדם יודעים להבין הדברים, לשון הרב בדרך החיים, ואם היו בני אדם יודעים להבין הדברים, יודעים מה זה הלוכה, וכמה ההלכה מביאה לעולם הבא, ולימוד ההלכה מביאה לעולם הבא, לא היו שרים מן ההלכה לעיין בספרים אחרים, שנואי נפש חכמים. אם היו יודעים, לא היו עוזבים את הדבר הזה. לא היו עוזבים את הלימוד ועיון ההלוכה, לברר פרט אחרי פרט ולהבין ולדעת. כי הדבר הזה, שבעצם התהליך של להבין ולקחת סברות תוך כדי הלימוד, או לא סברות לפה וסברות לשם, חלקן נכונות וחלקן לא נכונות, ולברר את התבן ואת הבר, לצרף, כן? ולדעת מה פסולת ומה אמיתי. זה התהליך של הבירור הפנימי של האדם, להגיע לאמת הנכונה והאמיתית. זה לגלות את סדר העולם שנמצא בתוך הבריאה. זה לגלות את הגזע של האילן, שממנו יוצאים כל הענפים האלה, עם כל העלים והפירות וכל הדברים האלה. הכל הגזע לברר, תהליך הבירור הפנימי של האדם, ותהליך הבירור של העולם כלפי העולם הבא, נעשה על ידי תהליך הבירור של הלוכה. של ללמוד סוגיה ולברר אותה ולדעת את הסברות עד הסברה הפשוטה ביותר, שכמה שפשוט יותר יותר אמת. וזה התהליך הזה כולו, כמה שקשה להבין איך בדיוק העיסוק שלי בבור ושור ואיש משום חיצה ואיש משום המוינוי עושה את זה, אבל שם זה קורה, ככה זה קורה. והוא כמו שהתבהר שם, לא שער חוכמות, לא שער חוכמות, והוא יתברך ייתן חלקנו עם השונים הלכות ועם השונים לשנות טעמים בדברים אחרים, לא להתערב. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, הוא מברך המהר"ל, ייתן חלקנו עם השונים הלכות, עם אלה שלומדים הלכה ושונים הלכה, ועם השונים לשנות טעמים, טעמם, בדברים אחרים, לא להתערב. השם יעזור לנו לא להתערב עם כל אלה שלומדים בדרך אחרת, או לומדים דברים אחרים, הם מופקעים מהדבר הזה שנקרא לימוד תורה אמיתי כמו שצריך. שם יעזור שאנחנו לא נהיה קשורים אליכם, אליהם, אל האנשים האלה, כי ההלכה הוא סוד השם שמגיע לעולם הבא, ואלו נתרדים מהעולם הבא. אין להם חלק בשמה יצא לי בדי לחסה, שעולה עד עולם הבא, והוא הסוד, כי עולם הבא הוא הנעלם והנסתר. זה ציטוט מחידושי הגודס. כן, כן, בוא נראה רק דבר אחד, לא שנחל בתפארת ישראל, פרק י' ג', וזה המרם. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא. ביאור עניין זה, כי ההלכה הוא ברור וצירוף הדין. ומפני זה ראוי שההלכה היא צירוף האדם גם כן עד שהוא בן העולם הבא. זאת אומרת, התהליך הזה של הצירוף והברור של ההלכה, זה גם הצירוף והברור שבאדם עצמו. ולכך בני, שמע בקולי לאשר יעצך. תלך בעקבות אבות העולם, שהם עשו עיקר לימוד התורה ומצוותיה, ודקדוקי המצווה ודקדוקי דקדוקיה. ושאר חוכמות, אף כי כל רעתה עיניהם, ולא נעלה מהם דבר, מכל מקום דבקו בדרכי התורה, בדיניה ובמשפטיה, קטן וגדול שם הוא. קטן וגדול שם הוא. כי אמרת השם יתברך במצוות הם הצירוף, עד שיגיע האדם אל הדיבוק בו יתברך. והידיעה במצוות הוא צירוף הנפש עוד יותר. והבן הדברים האלה, וקשרם על ליבך. ועשה אותם עטרה לראשך, ועל ילוזו מהם עיניך, כי הם דברי אמת ויושר ברורים מאוד. זה לשון הרב בתפארת ישראל פרק י"ג, ובהמשך בפרק י"ד, אומר, זה מובא פה במערה 217, אומר, התבהר בזה איך התורה היא המורה הדרך להביא את האדם לחיי העולם הבא, כי התורה היא המצרף את האדם להוציאו מן הטבע, הוא מורה לו דרך הנבדל, שהוא נוכח השם להידבק בו יתברך, ובפרט מי ששונה הלכות, הם הפסוקים והדינים שהם הלוכה, כי מעלת התורה היא היושר באמת, וההלכה היא הדרך הישר בתורה, ולכך היא מוליכה את האדם בדרך היושר ניחכו להידבק בו יתברך, לא שער חוכמות. ולמה איזה, הוא מגדיר את זה עוד פעם ועוד פעם. דווקא ההלכה, ויותר נכון, לא חזרה של הלכות, אלא לימוד הלכה. זאת אומרת, לעיין בסוגיה עד כדי ברור ההלכה בפועל, שזה התהליך הברור והצירוף, ולהעמיד את הדברים על כמה שיותר ישר, וכמה שיותר אמיתי, וכמה שיותר פשוט, זה התהליך עצמו שהאדם מביא את עצמו להיות בין העולם הבא. אני חושב שאפשר גם להבין את זה לפחות, למרות שזה קורה בבת אחת, להבין את זה כשהם מודעים יותר לתהליך שקורה בנפש. אדם הרי חי בתוך ליסטים וחיות רעות, וקוצים פחתים וברקנים, ואינו יודע באיזה דרך הוא מהלך, נכון? זה בעצם מה שלמדנו בקטעים הקודמים. אז האדם נמצא בהמון התמודדויות בחיים, והמון בלבולים. בלבולים שמגיעים מרצונות של האדם, ובלבולים שמגיעים משכל של האדם ומחברה שהוא חי בה. איך האדם יודע לברר לעצמו את הדרך האמיתית? הוא צריך את היכולת של הבירור. לקחת סברה, לעיין בה, ולהגיד, הסברה הזאת לא נכונה, או שאני לא יודע, אבל הסברה הזאת פשוטה יותר. היא נכונה יותר, היא אמיתית יותר. וכשאדם מפתח בעצמו את היכולת ללמוד סוגיה, ולא רק ללמוד סוגיה ולפלפל בה, אלא גם לדעת איך להשליך את הדבר שהוא עמוק ויפה ומפולפל, אבל כי יש משהו יותר פשוט, אז זה יותר אמיתי. האדם הזה, בכוח הזה, ביכולת הזאת, בלוגיקה, הבריאה הזאת, יגיע ממילא אל האמת הפנימית, שקיימת והיא נמצאת. רק שיש לה כל פשוט, וכל פשוט הוא לא מפואר. הוא לא נראה הכי מקסים בעולם, הוא לא נראה הכי יפה בעולם. הוא פשוט. הפשוט הזה, היופי האמיתי שלו. ולגלות את הפשוט, מי שמאמץ את עצמו, ללמוד הלוכי כמו שצריך, יכול לגלות את הפשוט ואת הישר ואת האמיתי גם בחיים, גם באדם, גם במציאות, גם בעולם ובכל דבר, עד שהוא באמת זוכה להגיע לבין העולם הבא. נסיים רק עם הברכה שמהר"ל נותן לנו, והוא יזבורך ייתן חלקנו עם השוינים הלוכויס ועם השונים לשנות טעמים בדברים אחרים, לא להתערב, ונזכה להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא באמת.